הפוך, אני מרגישה, וגם יש לי להתעלות באילנות גבוהים, הרב צבי יהודה באחרית ימיו, נכון? סיפרתי לכם איך, כן, נראה לי, על שיחות הרב צבי יהודה, שאיך זה היה שיחות הרב צבי יהודה. מאיפה היה את הספר, מאיפה נהיה הספר על שיחות הרב צבי יהודה? הרב צבי יהודה, כן, אבל מתי זה היה? הוא היה, כאילו, היה לו בית מאוד מאוד קטן, בגבעת שאול, ליד מרכז, קריאת משה שם, וכזה בסוף סעודה שלישית היו באים אליו מלא מלא תלמידים, ואז הוא היה מעביר שיעור על פרשת שבוע. הרב אבינר סיכם את זה, וכן, זה הרב אבינר הוציא את שיחות הרב צבי יהודה, וסיכם את זה כאילו בשיעורים, וזה הספר. ותדעו לכם, אילנה יפרח שהייתה פה, מי הלכה לעבוד אצלה? הייתה פה שבוע שעבר, לפני שבת חיי שרה, אישה מבוגרת, תימניה, קטנטונת כזאת. מהממת, אנחנו היינו שכנים שלהם הרבה שנים, ממש היא הייתה סבתא שלנו. היא סבתא של אייל יפרח, מהחטופים. אז היא, יש לה מחברות, היא הראתה לי, של שיעורי הרב צבי יהודה, מה שיש פה בספרים, לה יש בסיכומים. היא הייתה ממש תלמידה שלו. אה, תרצה על מליח? אה, אוקיי, אין לי את המספר שלך. לא, לא. אישה מחברון. לא כולם קשורים, כן. אמנם זה ממש שבט בדואי כאן.
ממש.
כולם, יש להם, כן. רגע, אז מה רציתי להגיד למאור משהו? היא אמרה איך לא משעמם ללמוד מאמר הדור. היא גרה בחברון, זה אברהם אבינו. אז הרב צבי יהודה באחרית ימיו, הוא כל הזמן היה מדבר על אליהו הנביא. ממש בשנים, לא יודעת משנים, אבל בשנה האחרונה, כל הזמן הוא היה חוזר על משה רבנו ואליהו הנביא, שהיה להם מצבים של ברזל כשהם חינכו, הנהיגו את עם ישראל. ואז בסוף מישהו אחד התלמידים בא לרב, אמר לו, הרב, אתה כל שיעור אומר את זה. כאילו הוא חשב, אולי הוא כבר נהיה סנילי, אולי הוא לא זוכר מה הוא מלמד אותם, אולי הוא יגיד לו שהוא חזר על זה כבר הרבה פעמים. ואז הוא אמר לו, לא הבנת כלום. אני חוזר על זה, כן, זה העצבים של ברזל, כי בדור הגאולה צריך עצבים של ברזל. צריך לחזור על התובנות האלה, כמה אמונה יש לנו בעם ישראל, כמה נצח ישראל, את מבינה? אז אני לא חוזרת על זה, לפחות פעם בשנה שיהיה לי אולי בסוף עצבים של ברזל, אבל זה באמת ככה, כאילו כל האמונה תיתנו, תקראי גם, זה לא חידושים ענקיים בין ספר לספר, זה חידושים, זה דברים אחרים, אבל זה אותו עיקרון כל הזמן, כמעט. ממש, פעם הוא מדבר עליו מפה, פעם הוא מדבר עליו מפה, למה? כי הדור הזה הוא צריך המון עין טובה והמון התבוננות על העומק והמון להבין את התהליכים האלוקיים ולהסתכל איך, על המציאות ממקום שממש מזהה את הכוחות הרוחניים ולא את הבעיות התרבותיות, לא יודעת מה שאנחנו רואים. אז זה בשבילי בעצם, לא בשבילכם, שאני חוזרת על זה. אני בחורה מאוד אגואיסטית, כבר אמרתי לכם את זה פעם. טוב, אז נעשה חזרה בשביל מי שלא הייתה. שבוע שעבר אמרנו שאנחנו עדיין בהקדמה, ניקח מפה עוד משהו אחד, ואז נתחיל את מאמר הדור, אולי אפילו היום, טרילה לילה. הרב מקבל איגרת של רב, קראו לו פנחס הכהן, פינטו, שהוא מזמין אותו לאסיפת רבנים. הוא אומר לו, תקשיב, המצב של הדור הצעיר, סליחה ממי שהייתה שאני חוזרת על זה, המצב של הדור הצעיר נוראי, ההשכלה, ההתבוללות, מה נעשה? החילון, לא התבוללות, סליחה, החילון, מה נעשה? בואו נעשה אספת רבנים, נתקס עצה. ואז היינו פה במתח, האם הרב יבוא או לא? לא נראה איך מתאים לו לבוא, בואו נראה. פנחס הכהן פינטו. אז קודם כל אמרנו, טוב, קראנו כבר את הפסקה הראשונה, הפסדתם מי שלא הייתה. עכשיו הוא עונה לו, תגידו לי אתם, מה הרב חושב על האספת רבנים? טוב, אנחנו בפסקה שמתחילה תקוותיו. תקוותיו של כבוד גאונו על אספות רבנים, הינן אצלי תמיד חלומות, שאין בהם כעת לדאבון ליבנו, אפילו קסם של יופי, המאתר איזה דמיון נאה. איזה פיוטי הרב פה. אבל מה הוא אומר לו בתכלס? כן. מה הוא אומר לו? הוא חולם על זה, את אומרת, זה עוד רחוק. שזה חלום רחוק, אבל עכשיו השאלה למה. אז קודם כל אתם מבינות שהוא אמר לו שהוא לא בא. אבל בואו תבינו, בואו נבין למה. עכשיו בואו נקרא ורק נבין שהרב חלילה, הוא לא בא להעביר עכשיו ביקורת על הרב פינטו, בסדר? זה לא שאומר לו, אתה לא בסדר. הוא מזהה איזשהו חוסר בעם ישראל, במיוחד בהנהגה הרבנית של עם ישראל, והוא רוצה להעיר את ההנהגה של עם ישראל, כי קורה כאן משהו אחר. מי שזוכרת בפסקה הקודמת, בשיעור הקודם, בחלק הראשון של המכתב, הוא כותב לו, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת מעבר. מעבר בין גלות לגאולה. ככה הרב מציין, הוא מזהה את הדור הזה, אנחנו לפני 150 שנה, יותר, אפילו 200 שנה כבר, נכון? לא, 100 שנה, סליחה. 1905, 1906, משהו כזה שהרב מקבל את המכתב הזה, 120 שנה. הרב אומר, אנחנו בתקופת מעבר בין גלות לגאולה, אני רק אגלה לכם בסוד, ששבוע שעבר דיברנו על זה, שתקופת מעבר היא תמיד תקופה מאתגרת. היא תקופה של חוסר יציבות. גם כשהיא בין משהו טוב למשהו טוב עוד יותר, בטח כשהיא בין משהו קשה, הגלות, למשהו טוב, הגאולה, תקופת מעבר היא תמיד תקופה של חוסר יציבות, ועכשיו עם ישראל נמצא בתקופה הזאת, של חוסר יציבות. אז הרב כותב לו, אני אפילו לא, זה חלומות, זה דמיון שהאספה הזאת תשיג משהו. למה? בואו נגיד למה. בתרדמה עמוקה ישנים הם רועי עמנו. לא מרוע לב, כי מחולשת הנשמה, אשר לא טעמה ימים ושנים, וגם תקופות מזון מחיה ומבריא באמת, שהוא רק המאור החי, שבפנימיות אור העליון, שבאור התורה. מי הם רואי עמנו? נכון, תלמידי החכמים. מה זה רואי עמנו? אנחנו זוכרות, נכון, את דוד המלך. למה הוא רואה לזה רואי עמנו? הקדוש ברוך הוא היה בוחן את המנהיגים של עם ישראל כרואי צאן. כרואות, זוכרות? נכון, דוד ומשה. והוא אומר לו, אנחנו הרואים של עם ישראל. אחרינו עם ישראל צריך ללכת. ובאיזה מצב הם נמצאים? רואי עמנו. מה זה בתרדמה עמוקה? מה זה תרדמה? אדישות?
לא, זה מצב כאילו סטטיקה.
כן, אומר, אנחנו ישנים. עובד לעצמו, רגע, אז הוא אומר משהו יותר אחר, בסדר? מה זה בתרדמה עמוקה? הוא אומר, אנחנו ישנים. למה אנחנו ישנים? לא מרוע לב. לא כי אנחנו אדישים, הפוך נזר, הוא אומר, אנחנו, המנהיגים של עם ישראל כביכול אומר, אנחנו לא רלוונטיים. כשמישהו ישן, הוא לא כאן, נכון? אם מישהי עכשיו עייפה, זה בסדר. שם את הראש על השולחן, היא מרדמת, היא פה בגופה, אבל תכלס, היא לא איתנו, היא לא שומעת, היא לא חלק, היא לא מדברת, היא לא חובה את הדברים. ישנה. אפילו שהרב לייכר היה אומר לתלמידים בדרשה של ערב שבת, שגם לישון ולשמוע דברי תורה זאת מעלה. כולם היו חורפים. בישיבה, בשיעור של ערב שבת, אז יעקב אומר את זה כל הזמן התלמידים, שגם מי שישן בשיעור הוא מקשיב. אבל עדיין, הרב רוצה להגיד, אנחנו ישנים, אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו לא כאן, לא מרוע לב, כי אם, מה הסיבה? למה רואי עמנו, התלמידי חכמים הם ישנים, הם לא רלוונטיים? התלמידי חכמים. מה זה?
במקום שעכשיו
נמצאים
החילונים, כי הם לא צריכים להבין מי יתפוס את זה באמת, הם לא רואים את זה.
ולמה? אבל למה?
כי הם לא צריכים להבין מי יתפוס את זה. הם נמצאים להבין יפה, מקסים, תורה, מצוות וזה, והרם הוא כל כך בפעש.
אבל מה קרה עכשיו? הרי תמיד...
זה הרבנים של הגלות, הם כאילו
קרים בארץ. אבל גם היו כאלה שבאו לארץ. היו כאלה ש... שהגלות לא השתחררה מתוכם. כן, אתם צודקות, אני רוצה שנגיע יותר... מה?
גם התורה שלהם תורה שתגלות.
כן, כן, כן. אתם זוכרות שיעור שעבר שדיברנו על זה, על תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ, כל העבודה של הרב קוק זה לחדש את תורת ארץ ישראל. לנו זה קצת קשה להבין את זה היום, כשאין את זה, כי אנחנו כבר כל כך בתוך זה. עוד שנייה נגיד גם מה זה בדיוק התורת ארץ ישראל, פיזית, מה לומדים. אבל בואו שנייה נבין את זה עוד קצת. מחולשת הנשמה, הנשמה, הרוחניות היא נחלשה. למה? כי היא לא טעמה ימים ושנים. למה היא חלשה? מה חסר לה? אמרתם תורת ארץ ישראל, איך הוא קורא לזה פה? מה? המאור החי שבפנימיות אור העליון שבאור התורה. מי שמכירה ספר כזה? איזה ספר לומדים את זה? מה זה? מה? אני אומרת, מה זה? איפה לומדים את זה? את המאור החי שבפנימיות, אור העליון שבאור התורה. נכון. אבל שנייה, הוא לא אומר לנו ללכת ללמוד זוהר. מה? בואו נעשה סדר. הרב אומר לנו ככה. הדור שלנו חסר לו המזון המתאים מבחינה רוחנית. תורה היא ולא תהיה מוחלפת. נכון? זה אחד מי"ג עיקרים. מה הכוונה שהרב אומר, הדור הזה צריך תורה חדשה? הרב צבי יהודה גם, סליחה שאני מצטטת אותו הרבה, הלוואי שהייתי זוכה ללמוד ממנו, אבל הוא כל הזמן בהקשר הזה היה מצטט את הפסוק, ושאבתם מים בססון ממעייני ישועה. זה לא רק שיר של שירי סוכנות שעושים מעגלים בכיתה ו' בריקודי עם בעולם ספורט של הממד. נכון? זה פסוק שהנביא ישעיה הוא אומר לנו, ומה הפירוש שלו? אני רוצה להגיד לכם שהתרגום לנתן, אני מקריאה לכם, טוב? הוא היה אומר להם ככה, הוא היה מפרט, יודעת מה זה תרגום יונתן? נכון? בחומש, בחמישה חומשי תורה יש לנו את אונקלוס שמתרגם את התורה לארמית. למה? כי זאת הייתה השפה המדוברת. אז כשרצו להבין מה כתוב בתורה ולא ידעו עברית כמונו, היו קוראים את תרגום אונקלוס. יונתן, רבי יונתן בן עזיאל, זה של עמוקה, הוא תרגם את הנביא לארמית, בסדר? כדי שיוכלו גם להבין את זה. התרגום הוא תמיד גם סוג של פירוש. בסדר? כי כמו בכל שפה, זה, יש כמה מילים שאפשר לבחור, או להסביר איזושהי מילה כשהיא לא מובנת, או אין לה בדיוק בדיוק את התרגום, אז תראו איזה מדהים, התרגום ינתן בכלל מפרש את זה במקום אחר, הוא היה יכול לפרש את זה אחד לאחד את המילים, אבל הוא נותן לנו ממש פירוש אחר, מה זה הושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, הוא אומר ככה, ותקבלון אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקאיה, ועכשיו בעברית, נכון, ומה זה הושאבתם מים בססון, הוא אומר, ותקבלו אולפן חדת, זה תורה חדשה מבחירי הצדיקים. ישעיהו הנביא, אלו נבואות גאולה. הוא אומר, כשתבוא הגאולה, כשיהיה ראשית צמיחת גאולתנו, צריך להיות תורה חדשה. חלילה, חס וחלילה, מה זה תורה חדשה? ברור שהוא לא מתכוון שתהיה תורה חדשה. אלא מה? בדיוק. אנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה. כמו שנכתבה המשנה, שרבי כתב את המשנה. בסדר, זה היה ממש בהוראת שעה. אבל כשכתבו את הגמרא, כשרבי ישראל מסלנט חידש את ספרי המוסר, כשתורת החסידות קמה לתחייה, יש עוד כל מיני דברים בגמרא שאני לא ממש מבינה אותם, אבל יש ממש שיטות של לימוד גמרא, של גדולי ישראל לאורך הדורות, חידשו כל מיני נקודות בהם. אותו דבר, הרב אומר, יש בכל דור, יש בחינה, אות מיוחדת, מין גוון כזה בתורה שצריך להתחדש והוא רלוונטי לכל דור. עכשיו בדור הגאולה צריכה להתחדש, במילים אחרות, מה זה המאור החי שבפנימיות אור העליון שבתורה? מה אנחנו פוגשים שלא היה קיים 2000 שנות גלות, ואתם לומדות את זה כל הזמן כאן, כמעט בכל השיעורים? לדוגמה, נכון, בדיוק. לימודי אמונה, זה דבר שאלפיים שנות גלות לא היה קיים. אני אגיד לכם מה היה קיים. היה רס"ג, אמונות ודעות לרס"ג, שזה ממש בסוף בתקופת הגאונים, זה ממש קרוב לגמרא. היה חובת הלבבות, בסדר? בתקופת, איפה זה? קצת לפני גירוש ספרד, 1100 כזה. היה את ספרי המהר"ל, היה את הכוזרי. זהו. תדעו לכם, אני לא אומרת חי... בדיוק, שאלה מצוינת. את זוכרת, אני לא יודעת אם הייתי אומר שאני לא בדקת. אבל זוכרות שדיברנו על שבגלות היה דלת אמות של הלכה, שזה היה התיקון הרוחני שעם ישראל היה צריך. הוא היה צריך להיכנס בתוך הרובד של החיים המעשיים של התורה. ממש להרגיש איך התורה היא כמו פיגומים שרוצים לבנות בית, נכון? יש פיגומים שהם מחזיקים את כל העבודה על הבית. ההלכה היא החזיקה את הפיגורים של העבודה הרוחנית בגלות. בגלל זה אנחנו לא בית מדרש שיש בו את כל, אנחנו מאוד, בית מדרש מאוד מגמתי. כי נשים לא צריכות ללמוד הלכה בכזאת צורה של גמרא. אבל מי שנכנס לבית מדרש של בנים, הכל שם כמעט זה ספרים ופרשנות על הגמרא, על המשנה, על האורחה, על שולחן ערוך, על ארבעה טורים. זה יצירה אינסופית, זה תופס 98% נראה לי מהיצירה בגלות, ונגיד את זה אפילו יותר מזה. הבחור שלומד בישיבה, כמה אתם חושבות הוא לומד אמונה ביום? כלום. אולי שיעור ביום במקרה הטוב, אולי עוד איזה חברותה באמצע הלילה שהיא יותר כמו החבורות שלכם, נראה לי נראית, שזה יותר בבחינת יפה שיחתם של עבדי אבות, יותר מתורתם של בנים, בסדר? לימוד אמונה אצל בנים הוא תופס, הוא ממש מבחינת מעט המחזיק את המרובה. אצלנו הוא תופס יותר מקום, כי נשים הן צריכות יותר לחזק את הצד הזה, וללמוד הלכה זה מאוד חשוב, לא כי יעקב מלמד שיעור בהלכה. כי הן צריכות לדעת מה לעשות, אתם תהיו אמהות, הבן שלכם יבוא עם שלווה, ישאל אתכם על מה לברך. מה נתחיל להגיד לו, שנייה נשוך תודה על הרב אבינר? לא, צריכה לדעת. הבת שלך תחתוך בצל למטבוחה, שהיא רוצה להכין מנה פיצה בעוד שבועיים, ועכשיו תחתוך אותה בסכין בשרית. מה תעשי איתה? יש מיליון שאלות, בסדר? הלכה אנחנו חייבות לדעת, זה החיים. אבל לימוד אמונה, רגע, חכו עוד מעט, תדבר על הבנות. אבל הרב אומר לנו, בדור הזה, אחרי התרדמה שהיינו נמצאים בה בגלות, שבכלל לא למדנו אמונה. זה כל כך יפה איך רבנו בחיי קורא לספר שלו, חובת הלבבות. איפה הלב שלי נמצא? מה החובות? למה הוא קורא לזה? כי הוא אומר, חובת האיברים זה תרי"ג מצוות, זה ההלכה. אני, הנה, מיליון ספרים. מה הלב מרגיש? מה הדעת חושבת? איפה אני נמצאת? איפה הלב שלי? איך הוא יחיה כדי להתחבר למה שריבונו של עולם רוצה ממני? זה היה תחום מאוד מאוד דל בגלות. ומי שזוכרת את כל הדוגמאות שהבאנו בשיעור האחרון, כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, כל השאלות הגדולות האלה, האם להפציץ את המשגר בגג בעזה, האם לאשר אם פונדקאית, האם נהיה מדינת כלכלה בסגנון קפיטליסטי או בסגנון סוציאליסטי, האם יהיה פה ביטוח לאומי לעובדים, ביטוח בריאות לכל מי שגר כאן, או נשלם ביטוח לאומי לאישה שהיא מובטלת בבית, כביכול מובטלת, אני אומרת, כן? ומגדלת את ילדיה, האם המדינה תשלם? כל השאלות האלה הן שאלות עקרוניות, הן שאלות אמוניות, של מי אנחנו, ומה המהות של החיים שלנו. וזה הרב אומר, תסתכלו, זה למה הרואה עמנו, המנהיגים של עם ישראל, נמצאים בתרדמה עמוקה, כי שנים לא למדו פה אמונה. גם לצערנו, אני אומרת שוב, לא כל החיה כדי להגיד דברים רעים על העולם החרדי. היום זה ממש, יש התעוררות מאוד גדולה בזה, בלימוד אמונה, הם לא קוראים לזה חיה לימוד אמונה, אבל לומדים את הספרים האלה פתאום, אף אחד לא לומד שם המהר"ל, אף אחד לא לומד שם כוזרי, אולי ממש ממש מעט, בסדר? ומרגישים את החוסר של זה, זה מאוד מאוד חסר. ומאור אמרה לנו נכון, מאיפה לימוד האמונה יונק? אנחנו לא פותחות פה ספרי קבלה. אבל הרב אומר לנו, זה לא תורה חדשה, לא המצאנו את זה. לימוד אמונה, המקור שלו זה בפנימיות התורה. דרך אגב, פעם שמעתי מהרב צוקרמן, אני עושה פה רגע הפסקה. שממש, כשאנחנו נדבר עכשיו יותר, עוד מעט על מאמר הדור יותר לעומק, אנחנו נראה ממש שרוב התהליכים שמאפיינים את הדור, שמה שהרב כותב על ההשכלה, על החילון, איפה הם היו יותר בעולם? באיזה יבשת? אירופה. שהם נקראים אחינו בני עדות אשכנז, נכון. ועולה שאלה, עכשיו כן היה כל ישראל חברים ובתי ספר אליאנס וכל אלה גם בצרפת הביאה אותם לצפון אפריקה, ללוב ולמרוקו ולטוניס, אבל באמת אנחנו רואים את זה גם בחברה הישראלית היום, שמי יותר קשור לתורה ולמסורת ובא לו יותר בסבבה, ריבונו של עולם, הספרדים, לעומת הנתק הזה, ממש גזירה שהייתה בעולם של יהדות אשכנז, של יהדות אשכנז. הרב צוקרמן, זכר צדיק לברכה, אז פעם שמעתי שהוא אומר שלמה זה ככה, למה הנתק הזה הוא היה כל כך חד, וגם, לא משנה, טוב, לא נגיד בזה, למה הנתק הזה היה כל כך חד? לא, לא משהו עדתי, לא קשור. אסוציאטיביות, זה ממש התכונה שלי. בסדר, למה זה היה כל כך חד בארצות אירופה, לעומת ארצות צפון אפריקה, לעומת יהדות המזרח? אז הוא אומר, אחת הסיבות זה לימוד קבלה. שבארצות צפון אפריקה, לימוד קבלה היה הרבה יותר רווח. ובסופו של דבר, מה שהרבנים לימדו, זה ממש ינק מתורת הסוד. שלימוד אמונה, המקור שלה, זה תורת הסוד. בסדר? מה שאנחנו פוגשים בכתבי הרב קוק, זה לא רק כתבי הרב, אבל הוא ממש הראיה, הוא ממש ראה את הצורך הזה בלימוד אמונה, והוא ממש חולל את המהפך הזה, שזה יהיה מקצוע בתורה. ככה, על השולחן היום. אבל זה השורשים, אנחנו... אל תדאגי, יש לה... לא, כי זה דברים הרבה יותר עמוקים בנפש. תראה, אנחנו צריכים לזכור שאלפיים שנות גלות, אי אפשר למחוק אותם במאה שנה. מאה שנה זה אפילו לא 10% מאלפיים שנות גלות, בסדר? הנזקים של 2000 שנות גלות, לרפא אותם, זה לוקח כנראה קצת יותר זמן מ-120 שנות ציונות ו-70 שנות מדינה. עוד קצת סבלנות, אנחנו שם. חוץ מזה, שנייה, אני רק רוצה להגיד עוד שתי סיבות שהרב סופרמן מנה אותם, ולדעתי זה ממש חשוב שנבין את זה, שנבין את הערך של זה, בסדר? הוא אומר שגם אצל יהדות צפון אפריקה ההשפעות היו פחות חזקות, כי הם היו יותר קרובים פיזית לארץ ישראל. אפילו שהם לא היו בגופם בארץ ישראל, עצם זה שגיאוגרפית הם היו פחות רחוקים, אז הקרבה הזאת היא השפיעה עליהם רוחנית, זה דבר שני, כן, ראית? תמזל מזלנו. סליחה, של כל עם ישראל, אנחנו ביחד. אבל, והסיבה השלישית שהוא אומר, שזה גם חשוב, אנחנו עוד ניפגש עם זה הרבה, ולכן חשוב לי להגיד את זה, שבסוף ארצות צפון אפריקה, איזה דת שלטה בהם? ביהדות המזרח. האסלאם. לעומת ארצות אירופה, שאיזה דת? הנצרות. המלחמה הרוחנית בנצרות היא הרבה 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 יותר קשה ומתעמתת, וממש בהלכה שעשיו שונא ליעקב, בדיוק אמרנו את זה בפרשה, נכון? האימות שם והכותביות הרוחנית היא הרבה הרבה יותר חריפה מאשר בארצות האסלאם. בסופו של דבר האסלאם הוא מזעזע, בשנים האחרונות הוא תפס תאוצה מחרידה, אבל השורשים הרוחניים שלו הם הרבה יותר, הם הרבה פחות חריפים, בסדר? מאשר האימות הזה מול הנצרות. ושלושת הדברים האלה הם שמרו יותר על יהודי עדות המזרח למול ארצות אירופה. אבל מה הורלתי דגי? גם, אני אומרת את זה אפילו באופן אישי, אולי יש בנות שיכולות להזדהות עם זה כאן. את צודקת שביהדות אצל אשכנזים רואים יותר את הנתק הזה, הגמור, ממש אנשים שלא יודעים מה זה סידור. אצל ספרדים את לא תמצאי דבר כזה, מישהו שלא יודע מה זה קידוש. אין, זה משהו הרבה יותר קרוב. אז מצד אחד זה יותר נתק, מצד שני גם בזה יש מורכבות, כי הרבה פעמים התפיסה הרוחנית היא מאוד רדודה. מה יש לך להגיד לי על שבת? אני כבר יודע מה זה. מבינה? מה את רוצה ללמד אותי מה זה יום כיפור? אני צם ביום כיפור, אני לא צריך להעמיק בזה. כאילו דווקא ההיכרות לאורך שנים, שהיא היכרות בלי עומק אלא שטחית, אז לא נוצר נתק, אבל נוצרה רדידות כזאת של, הנה, זה נקרא שיתוף השם. בסדר? אנחנו כאילו מדברים על אותו דבר. מה בין יום כיפור ברכב על אופניים כל הלילה לבין יום כיפור בתפילה מרוממת, גם אם זה לא בשבי חברון, טוב, יש עוד כמה מקומות בארץ שמתפעמים בהם יפה ביום כיפור. לא שאני נגד להתפעם בשבי חברון, אני מאוד בעד. אבל בסדר, אני אומרת סתם. אני יודע, כאילו בטח אני גם צם ביום כיפור, אני לא צריך את ההתעלות, אני לא צריך את הבירור הרוחני הזה, כבר יש לי אותו, אני צם. אז גם לזה יש את המחירים הרוחניים שלו. אבל עדיין אנחנו מבינות שבסוף כשכולנו מגיעים פה לארץ ישראל, המשמש הזה והבלבול בין כל העדות ובין כל הצרכים הרוחניים, הוא עוד יותר עושה לנו פה סלט מורכב שאנחנו צריכות ללמוד איך להתייחס אליו. אבל הרב אומר לנו פה באיגרת הזאת, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו ולהבין שהדור הזה צריך הוא לימוד אמונה. בסדר? כן. בטח. הוא לא רק מהקבלה, אבל בטח שהוא למד קבלה. הוא היה בין הראשונים שהעמידו את נקודת הכובד על העניין הזה. בסדר? שהוא אומר, צריכה לצמוח פה, צריך לצמוח פה דיבור של הלב. דיבורים של אמונה, שמעמיקים. אתם היום כל כך לומדות את זה, שאנחנו אפילו לא יכולות לדמיין איך לא מדברים על כלל ישראל. בסדר? מה, לא דיברו על זה? איך לא מדברים על המשמעות של החגים? מה, דיברו רק על לקנות אתרוג ולאכול ארבע מצות? וזהו, רק על זה דיברו? לא דיברו על הרוח של זה. אז בגלל זה אנחנו כל כך אוהבים את השפת אמת ואת הנתיבות שלום, כי הוא מכניס את זה. אבל למכניסים, דיברנו על זה קצת בפעם הקודמת, שהחסידות היא מתייחסת לעבודת השם הפרטית שלי, שזה רובד עצום. אבל בסוף, כשאנחנו עכשיו מתכנסים פה כולנו בארץ ישראל, ורוצים משהו של אומה, של עם, הזכרנו את זה גם כל מיני שאלות קריטיות שאנחנו צריכים תשובות עליהן כעם. לחסידות היה הרבה מה לענות לי באופן אישי, אבל כעם שוב עמדנו מול שוקת שבורה. ואני חייבת להגיד שבגלל זה הדור הצעיר בסוף מה הוא אומר? בואו נלך לחפש תשובות אצל קארל מרקס במרקסיזם, בבונים החופשיים, זוכרות קצת היסטוריה? נכון? השומר הצעיר, כל זה, כל... זה גם, זה הייתה תנועת שיותר של אמריקאים כזה, נכון? זה עדיין קיים, בטח. זה זה תנועת נוער, זה יודעת תנועת נוער כזאת סוציאליסטית, יותר אמריקאים, הם חיפשו תשובות. לא, הם לא היו בישראל, זה בגלות הרי איך זה היה. איך עלו לארץ באירופה? היה כל מיני תאים של תנועות נוער שהם התקבצו ביחד, ואז הם עלו או לכאן או לארצות הברית, הם לא עלו, הם היגרו. בסדר? כאילו מי שיצא מאירופה. אז ככה הם התקבצו סביב איזשהו רעיון רוחני, באמת בסוף זה רעיונות רוחניים, חברתיים, לא מצאו אותם בתורה, כי התורה הייתה נראית להם שעממת, תקריב קורבן תודה, תור, יונה, שני בני פסים, מה זה מעניין אותם? הם נמצאים בגלות, קוראים את חומש ויקרא, על מה זה מדבר, איפה זה קשור לחיים שלנו בכלל? הלימוד אמונה הוא ממש שם את הלב הפועם, המבקש לדעת, המבקש להסתכל על הסוגיות שמעסיקות אותנו בהווה, ממקום של תורה, ממקום של קודש, ממקום שמרחיב את הלב, לא מצמצם את הכוחות, בסדר? אז זה הלימוד שהרב אומר לנו, עכשיו זאת המשימה.
לא, אבל בישיבות עדיין פחות לומדים אמונה.
נכון, כי זה בבחינת, מאלף אנחנו נמצאים היום, אלף כשהרב התחיל את דרכו, נכון, אתם מכירות? הפנקס של הרב נריה? רגע, אני רק מסתכלת אם יפה התקשרה אליי. סליחה, יפה זאת מרים. לי, אני מכורה לתינוקת שלי, מאוד קשה לי להיפרד ממנה, אז כל אני הולכת לבקר אותה. נכון, מכירות את זה קצת, את הסיפורים של הרב נריה, שהוא מספר איך הם למדו במרכז, תקראו את זה, איך קוראים לספר הזה? מה? יש גם את זה, אבל יש... נו. שחר אורו. כן, כן. לא מכירות? כל הקומונריות, אני מבקשת לעשות פה חבורת לימוד. לא, אני חושבת שזה חשוב להבין את זה. הרב נריה הוא מופת, בסדר? לא כי אני אוהבת את בני עקיבא. הרב נריה הוא מופת, לא רק כי אני אוהבת את בני עקיבא, כי הוא ממש דרך הסיפור שלו, וגם דרך אגב הרב דרוקמן, זה ממש, הרב דרוקמן הוא קצת יותר צעיר ממנו, אבל זה שכבת גיל אחת אחר כך, שהם ממש מספרים לנו את הסיפור של איך זה קרה באמת, איך הרב קוק הקים את מרכז, והוא לא פחות ולא יותר איך קרה לה. הישיבה המרכזית העולמית, העולמית למה? ללימודי אמונה, אתם מבינות? הוא בא והוא אומר, יש פה בשורה, אנחנו באנו לארץ ישראל, אנחנו לא יכולים ללמוד רק גמרא. אנחנו לא יכולים רק להישאר כמו בגלות, רק שעכשיו אנחנו יושבים בארץ הקודש. רוחנית, יש פה תנועה אחרת לגמרי. אז תקראו את הדברים של הרב נריה, זה מה זה יפה. גם מי שרוצה, מה? אז שחר אורו, אני חושבת שקוראים לזה שחר אורו, זה ספר כתום כזה. פעם קיבלנו את זה בתור קומונריות, זה מה שהיום חלקים. איבדתי אותו. כן. בשיקון גורדון, בראשון. נו גם, וגם אצל יחיאל אליאס זה כתוב. אז יחיאל אליאס, הוא כנראה היה לו הפרעת קשב וריכוז. מעשה הבא בחזון, זה של יחיאל אליאס, נכון? כן. פשוט בסלק, כשאת מדריכה בסלק, אז את כל הסלק הולכת, מקריאה להם קטעים. ממעשה הבא בחזון ומשחר אורו. זה מה שעושים. בתקופתנו זה מה שעשו. אז... בסדר? אז יחיאל אליאס לדוגמה, לא באמת אני אומרת את זה, לא כי אני, סליחה מכל מי שלא הייתה קומונרית ומרגישה מקופחת, אני לא אומרת את זה כשיר הלל לבני עקיבא, אני אומרת את זה כי זה עדויות לתקופה הזאת, בסדר? שממש מספרים איך זה היה נראה, איך הרב אסף אותם והיה מלמד אותם את הדיבורים האלה, הוא לימד אותם לדבר בשפה רוחנית אחרת. כן, כן, הוא שלח אותו להקים את כפר
רוח.
גם, זה היה ביחד, הרב צבי יהודה, הוא תלמיד של הרב
קוק. הוא היה חי בזמן שהרב קוק היה חי?
הרב צבי יהודה?
לא.
הרב נריה? כן.
הרב נריה לא.
לפני, לא, 100 שנה כבר נראה לי? לא, אולי פחות, 90 שנה? 90. לפני כמה שנים היה 90 שנה?
נראה לי 93.
93?
אבל אני מצאה בשביל 87, ולא תמיד
שהרב קוק. נכון, כי הוא נפטר קצת לפני. זאת אומרת, גם צריך לגדול, לא ישר בגיל אפס נהיה תלמידים של הרב קוק. לתת איזה, ללמוד לקרוא. לא, נראה לי היה.
כי היה שנה אחת ש...
לא יודעת, לא טובה בתאריכים באמת. אני חובבת היסטוריה בלי לחבוב תאריכים.
היה שנה אחת בעולם שהרב קוק היה, אז
כן.
זה אמור להיות לא כזה הרבה.
לא כזה, אז אולי. אז אחר כך מי שתסתכל בגוגל, מה? לא, בטח שלמדו קבלה, אבל זה השאלה באיזה זווית לומדים את זה, בסדר?
אולי רק הרבנים...
שנייה, אולי רק נגיד, נקרא עוד טיפה משהו, בסדר? כש... לא, רגע. טוב, לא משנה, אל תדאגו, אנחנו נדבר פה מספיק על לימוד אמונה. אביטל, ברור שלמדו קבלה, אבל הרב קוק הוא בא והוא עושה פה איזשהו מזיגה, בסדר? שהוא אומר, כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, זה מה שניסינו להגיד בכל השיעורים עד עכשיו, שכשאנחנו באים לארץ ישראל, ארץ ישראל בכוחות שלה, היא דוחפת אותנו לברר מהויות חדשות בקיום שלנו כעם. כשלמדו קבלה בגלות, הסתכלו על זה בפרספקטיבה, שזה מה שקראנו לזה של תורת חוץ לארץ, מאוד מאוד פרטית. איפה זה קשור לחיים הפרטיים שלי? כשהקדוש ברוך הוא בועט אותנו לארץ ישראל בהתעוררות הציונות, הוא בא והוא שם אותנו כאן ומתחילות שאלות של אומה, של כלל, כל הדוגמאות שהבאנו, בסדר? חינוכית, מה מלמדים במערכת החינוך? באמת, מי זה עניין בגלות, בסדר? אז נכון שלמדו קבלה ולמדו את השורש של לימוד אמונה בגלות, אבל בשאלה אחרת לגמרי, של מה זה נותן לי באופן פרטי, לא איך מקימים ככה עם. כל הלימוד אמונה שהרב קוק מחדש לנו, זה בוודאי גם עונה על השאלות הפרטיות שלנו, אבל מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל בהסתכלות על האומה. על עם ישראל, על המהות של עם ישראל, נצח, תפארת, כל מה שאתם לומדות כאן, נכון, מהמהר"ל, זה בדיוק כזה. זה מי אנחנו, אני לא מסתכלת על התורה בתפארת ישראל רק ככלי שמרומם אותי. אני מסתכלת עליה כמשהו שהוא חוצה גבולות, הוא מרומם את העולם כולו, ומה התפקיד של עם ישראל בהקשר הזה. זה השינוי כשהגיעו לארץ ישראל, שמסתכלים על זה בשאלה קיומית של עם, ואז נפתחים לך כל כך הרבה התלבטויות, כל כך הרבה שאלות. והרב הוא תמיד אופטימי, אני חושבת שהכוח הכי גדול שאנחנו לומדים מתוך התורה של הלימוד אמונה של הרב, זה העין העמוקה, זה אפילו לא עין טובה. הוא מסתכל על העולם, יש לו כמו עיני רנטגן כאלה, שלא מסתכלות על התופעה עכשיו. אני מסתכלת על, בסדר, על מה? על האירוויזיון, נגיד, סתם, לא יודעת, ואני רואה חילול שבת, אני רואה בחורות לבושות בצורה מינימליסטית על הבמה, אני רואה החפצה של נשים, אני רואה שירים דלים מתוכן, הוא לא רואה את זה בכלל. הוא מסתכל על העומק של זה, על השאיפות הרוחניות שעומדות בבסיס של זה, שלא קיבלו מענה אמוני נכון, ולכן הן מתפרצות החוצה כמו מוגלה. בצורה מקולקלת, על כל דבר הוא יסתכל ככה, ואנחנו ביחד איתו, ככה נלך.
רגע, אני קודם כשדיברנו על
זה שבעיות המזרח היה יותר קל, פחות נתק, היותר קל הכוונה, דיברנו על זה, סליחה, פשוט סליחה ממי שאני חוזרת על דברים שכבר אמרנו. אמרנו שביהדות אירופה היה ממש, ציירנו כמו תמונה כזאת, היה את הסבא שהוא חסידי כזה, ממש עם הלבוש המסורתי היהודי הזה. את האבא שהוא כבר רוצה להיות יותר מתקדם, אז יש לו פארק שזה מגבעת כזאת, והצילינדר, החליפות האלה, והוא כבר היה הולך לאוניברסיטה, אבל הוא היה עדיין דתי מבחינת קיום מצוות. והבן הוא כבר היה עם בלורית וכובע טמבל ומכנס קצר וטוריה, במקרה הטוב אם הוא עלה לארץ ישראל, בלי שום קשר לעולם התורה. ובמקרה היותר גרוע, אם הוא הגר לארצות הברית, אז הוא היה מתבולל בתוך כמה שנים. אחמרות, נכון, זה גם ההשפעה של הקבלה ושל תורת ארץ ישראל, של הקרבה לארץ ישראל, נכון. את צודקת, נכון, יש משהו בהנהגה של עדות המזרח, מה אתה רוצה להגיד? יש משהו בהנהגה של תלמידי החכמים בעדות המזרח שהוא היה יותר רך, כי הם התמודדו מול כוחות פחות קשים. האסלאם הוא היה הרבה פחות לעומתי והרבה פחות, שוב, אין לי מילה, כאילו הניגודיות בין הנצרות לתורה היא הרבה הרבה יותר חריפה ומרעילה, זה המילה, זה ממש רעל. גם האסלאם זה רוע, אבל הוא פחות, זה פחות מרוכז. אז שם היה יחסים הרבה, כאילו ההתמודדות היא הייתה יותר מתונה, אז היה יותר מקום משוחרר, פחות כפוק, כאילו כל הזמן צריך להיות מאוד שמור. טוב, נגמר לנו השיעור, לא נורא שלא קראנו את כל האיגרת, לקחנו ממנה בעיקר את מה שרצינו, בשבוע הבא אנחנו מתחילות את מאמר הדור. אולי, פסקה אולי.